איתי יריב אופנהיימר.
שלום, שבוע טוב, מה קורה אראל?
בסדר, מה קורה אצלך?
לא רע, האמת בסדר, היה סוף שבוע נעים.
מגניב. טוב, צריך להתחיל את השבוע הזה, הוא מתחיל כאילו, אתה יודע, אם אנחנו מדברים במשחק הפוליטי, אז יום שישי ניפק לנו כאילו אימות בתוך הממשלה, בין השרת
הפנים... עוד אימות.
עוד אימות, בין שרת הפנים איילת שקד, כנראה לבין שר החוץ יאיר לפיד, לפי תדרוכים, היה תדרוך גם אצל סימה קדמון, והיה תדרוך דומה גם אצל יוסי ורטר. זאת אומרת, אז אתה די מזהה את המתדרך, נמסר שהשניים שוחחו ביניהם וסגרו
את ההדורים,
אישרו את ההדורים, אני לאנשי הימין שמקשיבים וזה, ואומרים, הנה, הילד שקד תציל אותנו וזה, תפרק את הממשלה הזאת, אני מציע כאילו לעבור לתחום הגסטרולוגיה וכאבי הבטן, נראה לי מדובר בחרטבונה אחת גדולה, וכאילו, זה לא מה שיפיל את הממשלה.
מה לדעתך יפיל את הממשלה?
כרגע, או אירוע חיצוני, אירוע חיצוני יכול להסכם.
אמרת לי לפני התוכנית מה מחזיק את הקואליציה הזאת.
נכון, הדבר היחידי שמחזיק את הקואליציה הזאת, כל עוד ראש הממשלה לשעבר בנימין נתניהו נמצא במשחק הפוליטי, הם נאחזים חזק חזק אחד בשני, וכאילו, ומוכנים לאכול הרבה צפרדעים והרבה חרה כדי לעבור את זה. אבל מצד שני, אם ראש הממשלה בנימין נתניהו, ראש הממשלה שעבר יעזוב נגיד את המערכת.
אז מה, אתה חושב שפתאום...
מה יקרה? כן. באותו רגע בנט מפרק ללפיד את הממשלה, ומקימים את הממשלה של הצד השני, שלא תחזיק מעמד, אני בעיניי תהיה יותר גרוע, ולכן אני חושב שבתוך הדילמה הזאת של נתניהו, מה לעשות, האם להישאר על הגלגל? כמצוות שרון, או לצאת החוצה ולארגן כוחות, אתה יודע, כי זה גם אפשרות, לארגן כוחות מבחוץ. אז זה דילמה, דילמה קשה. דילמה קשה, מה לעשות? אני מניח ש...
יש לך הערכה מה הוא יעשה? אני מעריך שהוא יישאר דרך
אגב. כרגע גם אני חושב שהוא יישאר, בגלל שהוא פוליטיקאי ומדינאי, ומבין את המשמעות, את המשמעות של כאילו...
תראה, אני אגיד לך מה של החיכוכים בממשלה, אני לא מצליח להתרגש מזה. חייב להגיד לך את האמת. אני חושב שיש פה הבנה של שני הצדדים, השמאל והימין בממשלה, שהם תלויים זה בזה, ועל מנת להבטיח את קיומה של הממשלה, ולתת לשני הצדדים את מה שהם רוצים, הם לא יכולים לחצות את הקווים. לא יהיה פינוי של חאן אל-אחמר למשל. זה לא יקרה. וכנראה גם לא יחתמו על הסכם שלום עם הפלסטינים, ואפילו ימשיכו לבנות בהתנחלויות, גם לא תהיה הקפאה מוחלטת. זה דברים שלא יקרו בקואליציה הזאת. אם הילד שקד יש לאיזה פנטזיה להתחיל להעביר חוק יסוד הגירה של רוטמן, ולגרש מכאן את כל הפליטים שנמצאים כאן, זה לא יקרה, לא במשמרת שבה מרץ ועבודה נמצאים שם, אותו דבר גם הפוך. ולכן, בסוף, הכיפופי ידיים האלה בעיניי הם לא כך מעניינים. מה שמאוד מעניין זה על מה הממשלה הזאת כן מסכימה, למשל החוקים שנדבר עליהם בהמשך, על החוקים על נתניהו.
חוקים להרחיק את נתניהו, כאילו הממשלה זה מה שמעניין אותה, זה להרחיק את נתניהו.
ודבר שני שמאוד מעניין אותי, זה מה יהיה ביום שבנט יסיים להיות ראש ממשלה. האם באותו רגע יישאר איזשהו אינטרס לימינה, להישאר בקואליציה, או שלקראת החילופין מהאלה, אנחנו נראה התפרקות והליכה של בנט ושקד לכיוון הליכוד. זה בעיניי המבחן האמיתי, לא התקציב הקרוב כי הוא יעבור, הרוטציה. בנט מאוהב בתפקיד. אז רואים את זה בטלוויזיה, רואים את זה בכל רגע, הוא מאוהב בתפקיד. תחשוב, לצאת מלשכת ראש הממשלה ולהיות שר פנים. זה מה שכרגע מייעד לו ההסכם הקואליציוני, שקד דרך אגב, אז תרוויח יותר כי תעבור להיות שרת משפטים. אני קשה לי לראות את התסריט הזה, שבנט נשאר בממשלה שר פנים, אחר כך לעוד שנתיים.
טוב, לדעתי, לא, זה אלף, כאילו...
זאת נקודת השבר שאליה צריך להסתכל.
אוקיי, המקום שאתה מדבר עליו, הוא מאוד משעמם, כאילו לחשוב עוד שנה וחכה,
מה לעשות? יקרה.
לא, אני אומר...
אני יודע שצריך להדפיס עיתונים כל יום,
לא, ולייצר חיכוכים. לא, אז אני אגיד לך מה.
נא לא להתרגש.
לא, אני לא מתרגש, אני אגיד לך, הסיפור מאוד מאוד פשוט. אני כן חושב שיש תוכנית מדינית על הפרק. אני כן חושב שהאמריקאים, ואני לא, אתה יודע, והערכות שלי עד עכשיו דווקא התבססו על איזשהו ידע, וגם צדקתי. גם על דברים שנאמרו כבר לפני חודשיים, שלושה, היה ברור שאחרי התקציב, האמריקאים רוצים לפתוח את הקונסוליה בירושלים. לפיד נוסע עכשיו כדי לדחות את
פתיחת... זה החלטה של האמריקאים?
רגע, שנייה. נתתי לך לדבר, נכון?
קדימה.
אני אומר לך, אני חושב שיש פה שני... כמה אירועים גדולים שיכולים לשנות את המבנה של הקואליציה הזאת. אחד, תהליך מדיני שמתקדם. עכשיו, זה גם אם הוא לא מתקדם, גם אם הוא פועל מתחת פני השטח, אתה יודע, כל היציאות האלה, כתבה, מי כתב את זה? טל שלב כתבה את זה השבת, שביבי אמר הרי לבנט, הוא אמר לו, אתה לא תהיה באמת ראש ממשלה, אתה תהיה כאילו, המנהל הוועדה וכו', אתה רואה כל אחד, אנשים פותחים לעצמם מדיניות עצמאית, אז אחד זה העניין המדיני, ושתיים כמובן, כל העניין הביטחוני פה, מאוד מאוד, תלוי על בלימה, גם ברצועת עזה, גם בצפון, גם התוכנית עכשיו של העברת הגז, שגם על זה צריך לדבר, שאנחנו כאילו, תודה לאל שעל שטייניץ ונתניהו שהוציאו את הגז מהאדמה, ככה היינו משלמים עכשיו על חשמל פי 500, אבל זה בקטנה. אני אומר, זה האירועים הגדולים, או אירוע ביטחוני, או אירוע מדיני, כל דבר כזה מערער את הממשלה. ובינתיים, אתה יודע, כל החיכוכים האחרים, נחמד, אתה יודע.
רק קטנה על הקטנה שלך. כן. זה לא שהגז היה נשאר באדמה. הגז היה יוצא מהאדמה, כי תשובה רוצה כסף. הוא פשוט היה מרוויח קצת פחות.
אבל הייתה ועדת שישינסקי, אתה קצת מגזים. הרי מה היה הוויכוח? בוא, אתה יודע מה? פעם אחת עובדות. הנה, אני אתן לך את זה, כי אני הרי דנתי בזה עשרות פעמים. היה ויכוח על המחיר. למה מצמידים את מחיר הגז? האם למדד או למחיר הדלק? חברת החשמל, גברת פרקש, אורית פרקש כהן, היום שרה, הם עמדו על כך שצריך להצמיד את זה, נדמה לי, למדד ולא למחירים בחוץ לארץ וכולי. מה שהפך באותו רגע את זה ליותר יקר. אבל כמו שאנחנו רואים, זה לא משנה. בסוף, בסוף, אם אתה מסתכל על מה שקורה היום באירופה, ברוסיה, בלבנון, שרוצים להביא את זה, אתה מבין, תודה לאל, שאף אחד לא יקשיב למשוגעים האלה שעמדו וצעקו שוט גז, שום שוט גז, הוציאו את הגז מהאדמה, וחוסכים לנו מאות אחוזים בחשבון החשמל. אז אני רק אומר לך שוב,
אף אחד מהמשוגעים האלה שאתה מכנה אותם לא רצה להשאיר את הגז באדמה. כולם
מה
רצו,
איך להוציא אותו?
רגע, אני. כולם רצו, כן. הרי זה משתלם, הרי הגז באדמה גם לא משתלם לטייקונים. הם רצו שבמקום שהטייקונים ירוויחו מיליארדים, הם ירוויחו קצת
לא,
פחות מהמיליארדים האלה.
הדיון.
ושהכסף שמרוויח...
אתה פשוט לא מדייק.
זה הדיון. הדיון היה על כמה דייקה ליחידה.
אבל נכון, אבל לא. אתה המדינה הציעה מספר. אתה לא מבין, המדינה באה והתעקשה ללכת על כיוון מסוים.
אבל הם טענו, אבל הם טענו, אותם אנשים שהפגינו...
אחר כך הם טענו שזאת הייתה טעות.
הם טענו שהמחיר שמוצע הוא מחיר גבוה מדי. עכשיו אני לא רוצה להיכנס לך פה
אבל המחיר, אבל הנה התברר שהוא מחיר נמוך מאוד.
כשאתה אומר פה בשידור, רצו להשאיר את הגז באדמה, אף אחד לא רצה להשאיר את הגז באדמה, ואני אומר לך יותר מזה.
אני זוכר את שלי יחימוביץ' אמרה שאם ההסכם הזה הולך, אתה רוצה...
זה היה מיקי חיימוביץ', זה לא היה שלי יחימוביץ'.
תבדוק לי את שלי יחימוביץ' על הגז שאמרה להשאיר את הגז באדמה.
לדעתי זאת הייתה מיקי, ואני אומר לך שוב, שבסוף הוויכוח היה על כמה הטייקונים ירוויחו. וברור היה שגם אם היו חותכים עוד הכנסות שלהם, האינטרס שלהם היה להוציא את הגז מהאדמה.
ממשלת נתניהו היא הממשלה הראשונה שעשתה מהלך, מה שנקרא, רטרואקטיבי, ושינתה את התמלוגים על גז ודלק, שהיה, שנייה, תפו יגיד לי, שהיה, המחיר הזה, היה קבוע עוד משנת ה-50, שעוד לא האמינו שימצאו פה גז או נפט. בכל זאת שינו את זה. העלו את רמת התמלוגים. הוויכוח הגדול, בזמן הסכם הגז, היה בין היתר על מחיר החשמל. ומה שלי יחימוביץ' אמרה, הנה, אסף כאן מוציא לי. לא, שלי. עדיף שהגז בלוויתן יישאר בים, כי יש בתמר מספיק. אז אני אומר לך, ברוך השם, שאנשים עשו את מה שהיה צריך לעשות, ואנחנו למדים על זה עכשיו, וגם הכסף הזה יגיע וישרת את כולנו, ימין ושמאל, דתיים, חילוניים, ערבים, יהודים, נשים, גברים, וגם טרנסג'נדרים.
אבל יכול להיות שאם היה מאבק יותר עיקש, ואם הייתה ממשלה יותר קשובה...
אז היו...
לא, היה יותר כסף!
אני שואל אותך, אם היו מצמידים את זה למחיר הדלק והגז בעולם, אז עכשיו היית משלם הרבה יותר.
זה בסדר, אני לא מדבר איתך על ההצמדה, אני מדבר איתך על כל החבילה. גם על המחיר ההתחלתי.
אבל מה זה המחיר ההתחלתי?
על מחיר יחידה.
אבל
זה היה מאבק פה, והנה אתה בעצמך אומר שמדינת ישראל חזרה בה אחר כך ועשתה את החיים לטייקונים קשים יותר. אז ויכוח היה אם לעשות להם את החיים עוד יותר קשים, או להפך, לעשות להם את החיים קצת פחות קלים. אבל בוא נמשיך הלאה.
טוב.
יש לנו מילה להגיד על נטפליקס, על משחקי הדיונות.
רגע, שנייה, שנייה, אני רוצה להגיד, אני רוצה לקחת דברים שם זה, אבל קודם כל על שמעון פרס, הבנתי שהבוקר גברת קולט אביטל, אמרה, היא מצטערת וכו'. למה? אני בדרך כלל אוהב לדבר על דברים, כן, אדם מת, מכבד את שמעון פרס, תרם רבות במדינת ישראל, יש לי הרבה ויכוחים איתו, אבל אני לוקח, אתה יודע, אחרי שמת, אחרי מות קדושים אמור, אפילו שמעון פרס, שהיה, אתה יודע, היה מטריף את דעתו של סבא שלי, זכרונו לברכה, אפילו הוא, אני רוצה לשמור על כבודו, כי הוא מת, הוא לא יכול לענות, גבייה לא יכולה לענות, שלד לא יכול יכול לענות. אותו דבר היה נכון כמו שחשבתי גם על גנדי, והמשחק הזה שבאים מוצאים את הדברים אחרי מותו של אדם, לא המשחק, העניין הזה הוא מאוד 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 בעייתי, גם אם זה נורא מפתה לבוא, ואתה יודע, לבוא ולכל החבר'ה של העבודה ומרץ ולהגיד להם, אצל גנדי לא נכנסתי משיבת זיכרון, בן אדם נרצח על ידי מחבל, והנה עכשיו אתם מקבלים.
העדויות על גנדי היו על אונס. אונס ברוטלי, ולא עדות אחת. אף אחד לא מאשים את שמעון פרס בדבר הזה, גם האשמות של קולט אביטל בכלל לא באותה סקאלה, אז נא להוציא את ההפרדה הזאת, בסדר? זה לא כל דבר אפשר פה להשוות, זה אחד. דרך אגב, הביקורת על גנדי הייתה גם בגלל האידיאולוגיה שלו. אני אגיד לך מה אני חושב, אני חושב שצריך להגיד הכל, ויש אנשים שלא יכולים להגיד דבר על מי שתקף אותם, כי כשהוא חי הם מפחדים ממנו, או מפחדות ממנו, והם עושות את זה אחרי. ברור שכשאחרי שאדם נפטר, היכולת להוכיח יורדת, לכן גם תשומת הלב הציבורית היא בדרך כלל פחותה, ואתה יודע, גם הבן אדם שנפטר כבר לא נעשה לו נזק, כי הוא כבר לא איתנו, אז כבר גם אי אפשר באמת לפגוע בו.
בטח שאפשר לפגוע בו, בזיכרון.
הרי, לבן אדם שמת, לפחות על פי האמונה שלי, אתה לא יכול לפגוע בו. אתה יכול לפגוע בזיכרון של האנשים שחיים אחריו, אבל בבן אדם עצמו כבר אתה לא יכול לפגוע. האם הוא יכול להגן על שמו?
האם גנדי יכל היה להגן על שמו? אבל הוא גם לא נפגע, הוא כבר מת. האם שמעון פרס? לא. הם אנשים מתים. הם אי אפשר לפגוע בהם יותר. בן אדם שמת, טוב, שם טוב, משמן טוב. אבל זה השם שלו. השם שלו הולך. יריב, תבין, בכל מה שקשור בתפיסות אנושיות, בתפיסות אידיאולוגיות, בתפיסות, אז אנחנו, אתה יודע, אנשים חלוקים. בעיניך, כשאדם מת, וזה לא נורא אם נחרבן לו על הראש.
לא, רגע, רגע. סליחה. אתה פוגע.
זה מה שאתה אומר.
לא, שנייה.
רגע, אתה דיברת, אתה לא רוצה לתת לי לענות.
אבל אני מסביר לך. אתה פוגע באנשים שזוכרים אותו, במשפחה שלו, בקרובים לו, בדורות הבאים, בציבור הרחב.
אתה מוקר במקום שלו בהיסטוריה. מה יזכרו בהיסטוריה?
אבל בוא אני אגיד לך משהו.
שמעון פרס, דימונה או שמעון פרס, מנסה להצמיד את קולט אביטל לקיר. הרי אני מכיר את התקשורת ומה יקרה. אולי המזל של שמעון פרס הוא שמעון פרס.
אתה מנסה להפוך את שמעון פרס לבני סלע, זה לא יעבוד לך.
לא, אני ממש לא ניסיתי.
לא, זה לא יעבוד לך.
אני באתי ואמרתי, אתה יודע מה, אתה עשית פה מעשה מכוער.
לא, אני לא
התחלתי מזה, התחלתי מזה שזה לא אגון בעיניי, לבוא אל אנשים מתים ולהאשים אותם בהאשמות שהם לא יכולים להגן עליהם.
אז אני אומר לך.
אז אתה בא ואומר לי, גנדי כן, למה הוא ימני, והוא אנס כנראה.
לא, כי אני אומר לך ש...
ואם עכשיו תבוא מישהו את שמעון פרס ותגיד את זה.
שתבוא, אני בעד שיבואו כולם ושנשמע את הכל. העיקר שרק יהיה אפשר
להוכיח. אבל הם לא יכולים להגן על עצמו.
רגע, הוא לא צריך להגן על עצמו כי הוא מת. מי שצריך להגן על עצמו, על עצמם, זה אנשים שרוצים בזכרו. ואז הם יכולים לשאול שאלות, האם העדויות האלה אמינות, האם יש להם ביסוס, ועוד כהנה וכהנה שאלות כמו ששאלו בכל דבר. אני רק אומר למתלוננות, מצד אחד, שבן אדם מת, אז אתם כבר לא יכולות להכאיב למי שתקף אותך, אתה יכול להכאיב למשפחה שלו, אתה יכול לפגוע בזיכרון שלו,
ולשמוע טוב, ולזיכרון ההיסטורי שלו.
לזיכרון ההיסטורי, אבל לא לבן אדם, כי הבן אדם כבר מת, זה אחד, ושתיים, יש הרבה מתלוננות שלא יכולות לעשות את זה בעודו של התוקף בחיים, כי ככה, כי מפחדות כי הן לא רוצות להיות במעמד הזה. ואי אפשר לשפוט אותן. אני אומר שכולם ידברו, שכולם יוציאו, רק שינסו להביא גם הוכחות וראיות, תומכות, לדברים שהם אומרים. מה לעשות? והרל, תראה לי בן אדם שמת, שאפשר לפגוע בו אחרי שהוא מת. אתה פוגע במי שזוכר טוב, אותו, היה... אתה לא פוגע בו.
טוב, אז אני אומר לך, אני, שאלת אם אתה פוגע בו לא היא סמנטית. כלומר, ברור שאדם מת, הוא מת. אבל אדם, בסופו של דבר, הוא גם הזיכרון של מעשיו. אדם הוא זיכרון של מעשיו ההיסטוריים וכו', לטובת מדינת ישראל, לא לטובת מדינת ישראל וכו'. נדמה לי שלמר פרס אין אפשרות לענות על הסיפור, גם לא עם גברת קולט אביטל וגם לא עם אחרות. כנ"ל גם גנדי לא יכל להגיד מה היה שם או מה לא היה שם וכו'. אתה מייצר מצב שזה במעמד צד אחד. המעמד השני זה בר מינן. בר מינן, אלא אם כן תעשה לו סיאנס ואני לא מאמין בזה, לא יכול לדבר, לא יכול להגן על שמו. זה הדבר. אז אני בא ואומר, אני, רק מה שכן, זה בוודאות אני אומר, רמת הצביעות פה, שוב, אני לא עושה פה וואטאבוטיזם בגלל וואטאבוטיזם, כן חושב שזה דבר חשוב. התפקיד שלי זה לבוא ולהראות, תראו באיזה מהירות, לקחתם את הגרסה על גנדי, והפכתם אותה לגרסה, כאילו, לגרסת בטון, ולפיה גם אפשר להחרים את הישיבה לזכרו, ובואו נראה מה יקרה פה.
אתה עושה דבר מכוער, שאתה בכלל משווה. כי אף אחת לא קמה, ואמרה ששימון פרס, חלילה, אני אפילו רוצה להשתמש במילה הזאת.
מאז פרסום הרעיון עם קולט אביטל, כותבת חניקים, העיתונאית חניקים, פנו אליי עוד ועוד נשים שסיפרו לי שעברו הטרדות מיניות, חלקן קשות וסדרתיות משימון פרס, והיא מציינת שמות של נשים, אני לא, הם אישרו את לא, יש פה שמות וזה, היא משמיעה שמות של עיתונאית ושל אומנית אחת וכולי. אני, עוד פעם, זה הפתח, עכשיו אתה כבר לא יודע לאן אתה הולך, ואתה לא יודע אם בן אדם, שוב, כמובן שאני מאמין למתלוננות, אני לא חושב
שחוויה הסובייקטיבית שלהם,
למה?
כי גם בן אדם שהזיכרון של מה שהוא משאיר פה אחריו, חשוב לו, שיקח בחשבון, זה כאשר שהוא מתנהל ביום יום.
אני שואל אותך, על פופר שמעת, קארל פופר שמעת?
לא.
לא שמעת על קארל פופר, הוא אחד הפילוסופים הכי חשובים של המדע, יהודי אגב, לא ציוני, כתב את הספר כמובן הכי טוב כאילו על החברה החופשית ואויביה, שאחר כך סורוס שמרגיש את עצמו תלמידו כתב, כמה מסוכן טוטליטאיות וכו'. אבל אני מזכיר אותו בגלל דבר אחר, לקארל פופר יש את אנחנו נוהגים, ככה נוהגים לומר, שאיך אנחנו בוחנים תיאוריה מדעית את האמיתות שלה, שאפשר לנסות להפריך אותה. תיאוריה שאי אפשר להפריך אותה, היא לא תיאוריה מדעית, היא תיאוריה דתית. אבל תיאוריה מדעית, אתה חייב לנסות, ואפשר לנסות להפריך אותה, ועד שאתה מפריך את הווז כמה תיאוריה מדעית אחרת. ככה זה עובד בוא נגיד את זה, בקליפת אגוז. כנ"ל גם כן לגבי אדם שמואשם. כל הרעיון הוא, שאם אתה מאשים אותי במשהו, אני יכול להגן על עצמי, אני יכול לחקור, אני יכול להביא ראיות אחרות, אבל אדם מת, וגם לא משפחתו, לא יכולים לדעת מה היה שם בחדר, ולא יכולים להביא את הגרסה שלו. וזה מייצר בעיה. עכשיו, לפני שאנחנו רוצים לדבר עם חבר הכנסת גלעד קריב, יושב ראש ועדת חוק ומשפט, בעצם אני מתכתב עם משהו שקשור בסיפור שמעון פרס, אבל בימינו אלו, בעיניי הרבה יותר חמור מהטענות כלפי שמעון פרס. היום, השר המודיעין, אלעזר שטרן, המועמד ליושב ראש הסוכנות היהודית, מתראיין אצל גולן יוכפז וענת דודוב, ובואו נשמע מה הוא אומר.
היית ראש אכ"א, משך תקופה ארוכה בצבא. קיבלת לידיך מכתבים אנונימיים מהסוג הזה?
כן, קיבלתי.
ומה עשית איתם?
המגרסה עבדה.
אתה רציני? מה זאת אומרת, אם מגיעה תלונה אנונימית על הטרדה מינית, תקיפה מינית, תשובה היא כן, אני גורס את המסמך.
כן.
ועשית את זה בעבר?
כן.
עם תלונות של בנות?
אני לא זוכר כרגע בדיוק עם תלונות של בנות, אני כבר אמרתי לכם, אני הודדתי בנות, חיילות, מפקדות להתלונן.
אתה מבין כמה זה קשה להתלונן?
סליחה. הלוואי והייתי יכול לאפשר שכל אחד יכתוב מכתב אנונימי, אבל אני חושב שהנזק, גם אם מדי פעם יהיה יתרונות למכתבים אנונימיים, הנזק התרבותי הוא הרבה יותר גדול מאשר הרווחים פה ושם.
טוב, עכשיו אני יכול להבין את התפיסה שלו נגד תלונות אנונימיות. נדמה לי גם המפכ"ל לשעבר אלשיך אמר את זה וחטף בראש, זה היה בתקופה שהוא היה, לא היה אנטי-ביבי, חטף בראש על זה, על האמירה הזאת.
כי גם היה הרבה מאוד סיפורים במשטרה,
כן, וגם
יחסי מרות, אנחנו זוכרים שזה היה ממש...
עדיין מתאמרים בצדיק, עד רגע זה, צדיק, אגב, תשימו לב, עד עכשיו אין כתב אישום נגד גל הירש. אנחנו מדברים מ-2015, אנחנו מדברים 6 שנים שמושכים את הבן אדם.
טוב, רגע, בואו נשאר ממוקדים.
אבל רגע, לא, זה כל כך מעצבן אותי, אז אני מסביר לך פה. פה אני לא מצליח להבין, אתה ראש אכ"א, חיילות שצריכות להתלונן, נגיד, על אלוף או תת אלוף, אתה מצפה שאתה בעצמך אמרת, זה האנשים הכי חזקים מבחינתם בעולם, נראה לי דברים שלא צריכים להאמר.
אני אגיד לך מה
הדעת. ועוד יותר, מעניין אותי מה חושבים בארצות הברית, האנשים, הגוף הבחירה האמריקאי, על הדברים האלה, כי באמריקה, לדעתי, זה עוד יותר פחות.
אני אגיד לך, אני בעד הדלפות, אני בעד מכתבים אנונימיים, אני חושב שזה דברים נכונים, כי זה מאפשר לחשוף את מה שקורה.
אנחנו נדבר על זה עוד הלאה.